היום אנחנו נעסוק בקטע הראשון של המשך החוכמה לפרשת וירא, ועל הפסוק והוצאתי, והוא נותן כאן גם משמעויות עקרוניות לכל אחת מלשונות הגאולה, כמו שמיד נראה, ואחר כך הוא גם דואג להקביל אותם לארבע כוסות שחזל תקנו, שהם כנגד ארבע לשונות של גאולה. ונתחיל קודם כל עם הלשונות עצמם. הלשונות כולם, אני מקווה, מוכרות לכולנו. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. כמובן, משך חוכמה, בשלב זה לפחות, מתעלם מן הלשון החמישית, כמי שחי בגולה, זה ודאי לא היה בפוקוס שלו, וגם לא היה בפוקוס של בעלי האגדה, כמובן, של בביתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, אבל אנחנו כיושבי ארץ ישראל, אסור לנו לשכוח את הלשון החמישית, זה צריכים לזכור אותה, וגם להתייחס אליה בלילה הזה, צריכים גם להתייחס אליה, אתם יודעים שיש בעיה גם בדרשה של ארמי עובד אבי, גם שם, באותה פרשת מקרא ביקורים, אנחנו דורשים את כל הפסוקים, עד ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי אדמה, שנתתי להשם, כשעוסקים בארץ ישראל, שם הפסוקים האלה כבר לא נדרשים, כן? יש מקום לשקול גם את הנקודה הזאת. טוב, על כל פנים, בוא נראה מה אומר המשך חוכמה, על אותן ארבע לשונות של גאולה. ארבע לשונות של גאולה והוצאתי, וכמו שדרשו על להוציא גוי מקרב גוי, כעוברה מתוך אישה, וזה הוצאה, כמו להוציא מבטן, הוא על שהיו משוקעים בעבודה זרה ובדעות מושחתות, והצלתי, זה על מה שעינו אותם לחלותם, וכמו שאמר, כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. זה כמציל מן הרוצח. וגאלתי, הוא מעבודת עבד, להיותם חופשיים, בלתי משובדים. ולקחתי אתכם לי לעם, ולעם נימוסי ולאומי במשטר בסדר, והשם עליהם למלך ודוק. בואו ניקח קודם כל את היחידה הזאת. בואו נראה מה אומר כאן. אז הוא לוקח את ארבע לשונות של הגאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ואומר שכל אחד בעצם מציינת, זה לא סתם ארבע לשונות, אלא כל אחד מציינת מהות אחרת של משהו שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות. והוצאתי, וכמו שדרשו על להוציא גוי מקרב גוי. אין פסוק להוציא גוי מקרב גוי, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, וכו', זאת הכוונה שלו כאן. וכשאומרים שהוא בא לקחת לו גוי מקרב גוי, אז חזל עמדו על כך בדרשתם, שזה גוי מקרב גוי. מה זה אומר? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, זה גוי וזה גוי, כן? למה לקחת גוי מקרב גוי? זאת אומרת, יש כאן במעשה ההוצאה הזה, כן? הוא בגלל ש... השקיעה של עם ישראל בתוך מצרים הייתה כרוכה באיזושהי התאמות במידה מסוימת, כן? ושקיעה בתוך מצולות המצריים, דהיינו בתוך המציאות של היו משוקעים בעבודה זרה ובדעות מושחתות, ובעצם במידה מסוימת הם נמצאים ממש כעובר מתוך אישה, עובר ירח אמו. ואתה מוציא את העובר מתוך אמו, זה אותו דבר, העובר והאימא זה אותו דבר, ואתה בכל זאת מוציא את העובר מתוך אמו, זה הוצאה של שני דברים שנראים קרובים זה אצל זה, כן? ואתה בכל זאת מבדיל אותם, זה מעשה ההוצאה. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, זה שכיוון שעם ישראל כשהוא היה במצרים, הוא כביכול במידה מסוימת נטמע בתוך המצריות, והפך להיות מאוד דומה למצריות, יש... כמובן יש דברים שהוא בכל זאת שמר על בידול, ועל זה נדבר בהמשך. אבל באותם דברים שבהם הוא בעצם נטמע בתוך ההוויה המצרית, בא הקדוש ברוך הוא וברגע האחרון, כפי שחזל מדברים, מוציא אותם מן המצריות הזאת, מן ההוויה המצרית, מתוך השקיעה בתהומות של עבודה זרה ושל דעות מושחתות, כמובן, כדי להביא אותם אל מחוזות אחרים שבהם הם לא יהיו משוקעים שם. וכאן אני רוצה להסתכל ולעמוד על אולי מקום אחר בפירושו, שהוא עומד על נקודה שאני הייתי רוצה טיפה להרחיב בה ברשותכם, והיא מה שהוא אומר כאן ב... כן. בפרק ג' כשבמפגש הראשון של הקדוש ברוך הוא עם משה, כשהוא אומר לו לך תגיד למצרים וכו', פקוד פקדתי אתכם ותעשו לכם מצרים ואומר אעלה אתכם מעוני מצרים, כותב המשך חוכמה שם ככה, פרש, הוא מביא בשם אבא שלו, פרש אבא מריזל על דרך הציור, דידוע דברי רבותינו זיכרונם לברכה, כי השם מתברך בדעתו שוקל במוזני צדק מה שיש לזכות ומה שיש לחייב, ואמרו נושא אבון והזכות מכביד, והכל במשל, כפי שידוע שיקול הדבר אצל תמים דעים, כמו שכתב הרמב״ם. וכן הכתוב מדבר כאן, פקוד פקדתי שתי פקידות אתכם, הוא מצד ישראל שהפרו ברית מילה ועובדין עבודה זרה, אף רואה אני את העשוי לכם במצרים, קושי השעבוד והצרות שמעבירים אתכם על דעת קונכם, והמוזניים שקולים, וגזרה חסדו להיות נושא אבון, דהיינו להקל את הצד של האבון, יש מוזניים שקולים, אתה מקל את הצד של האבון, אז כמובן הזכויות גוברות, כן? הוא מכביד מוזני השעבוד, וזהו, ואומר, אעלה אתכם כנגד מה שאני רואה מעוני מצרים, והעוני והשעבוד בפרך מכביד המוזניים, ואבן. מה הוא בעצם רוצה לומר? מה שהוא אומר כאן, הקדוש ברוך הוא כשהוא מסתכל, הרי לכאורה זו השאלה הגדולה, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. אם הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, אז מה ראה הקדוש ברוך הוא דווקא לגאול את ישראל? למה להוציא אותם? וכאן הנקודה שהוא מדגיש, זה שכשהקדוש ברוך הוא מסתכל, אז הוא מסתכל תמיד על התמונה הכוללת. והתמונה הכוללת, נכון שהם בגדו בו, בלשונו, איך הוא אומר כאן, אתם העבירו על דעת קונם, הפרו ברית מילה ועובדין עבודה זרה. נכון. אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל על התופעה הזאת, שהיא ודאי תופעה שלילית, של הפרת ברית, של עבודה זרה, של עוברים על דעת קונם מצד אחד, אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל באותו זמן גם על מה שעומד מנגד. מה שעומד מנגד זה קושי השעבוד. זה הרי זה הגורם. בקושי השעבוד, כשאדם שקוע עד צבא ברמות שעבוד מטורפות, בעבודת פרך, שאין זמן לבן אדם בכלל להרים את הראש מעל המים. אין זמן לאדם, יכולת לאדם להרים את הראש ולחשוב על משמעות החיים. מה אני עושה בכלל? כשאדם מצא בתוך מצוקה כזאת, אז הקדוש ברוך הוא מתחשב בזה. כי כשאדם אין לו זמן לחשוב, אז אם הסביבה היא סביבה עובדת עבודה זרה, ואם הסביבה היא סביבה שמפרה ברית, אז הוא הכי נוח לאדם בסיטואציות כאלה, קשה לאדם בסביבה של עבדות, סביבה של מצוקה קשה, קשה לו להרים את הראש מעל המים ולהתחיל לסלול לעצמו דרך אלטרנטיבית. ואז הוא שוקע באווירה שנמצאת בסביב, והוא נמצא שם. בתוך כל ההווי הסביבתי הזה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע להסתכל על הדברים האלה, ולמרות שחיצונית זה גוי וזה גוי, הלאה לא עובדה עבודה זרה, אבל לא עובדה עבודה זרה, אבל הקדוש ברוך הוא כן מסתכל, ומסתכל על המניעים, מסתכל על הנסיבות, ומבין שאם זה קורח הנסיבות האלה, אז זה מציב בצורה שקולה יותר את המציאות של עם ישראל, וכמובן, אם הוא גם, כן, הזכות גוברת על צד החובה, כי ככה הקדוש ברוך הוא נושא אבון ועובר על פשע, כן? כשהוא נושא את האבון, אז זה כמובן מגדיל את הזכויות ומאפשר את ההוצאה. אבל זה לא סתם להגדיל את הזכויות ולאפשר את ההוצאה. כיוון שהקדוש ברוך הוא שם לב ויודע שהנסיבות הן חלק מרכזי במציאות הזאת שעם ישראל מגיע אליה, כן? אז בהוציאו אותם, בזה שהוא הולך לשנות אליהם, לשנות את תנאי החיים שלהם בצורה שונה, כשמשתנים תנאי החיים של האדם, אז הוא באמת ייבחן, כן? וכמובן האתגר שניצב בפני העם בצאתו ממצרים, בצאתו מן המצרים של עבודה זרה ושל אותם דעות נכזבות ונפסדות שהוא נמצא בתוכם, השאלה היא האם כשהסביבה תשתנה, כן? וכשלא יהיו האילוצים האלה, אז כיצד ייראה האדם? זה בעצם האתגר הגדול של יציאת מצרים. אז זה לגבי הלשון הראשונה של והוצאתי. ממשיך והוא אומר, כמובן, והצלתי זה דבר פשוט, אין פה הרבה להאריך, והצלתי, זה על מה, הצלה היא תמיד הצלה מסכנה. גם בעברית, העברית התקנית היא להוציא ממציאות של סכנה, זה להציל. וכאן, כמובן, גם במובן הפשוט, שכל הבן הילוד, היאורה, תשתכו, יש סכנה נפשות ממשית, וכשהקדוש ברוך הוא מציל אותם, ומה עוד, אנחנו יודעים שהצלה היא לא רק, כי הסכנות לא עמדו רק בזמן של כל הבן הילוד היורה תשליחו, אלא היו גם סכנות תוך כדי עבודה. והנוקסים עצים למור, קלות והמאזכם, דברים והמור, ומקים וכו'. אז הם, בוודאי יש כאן מימד מסוים של הצלה, כמציל מן הרצח. זה פשוט. וגאלתי, הוא מעבודת עבד, להיותם חופשיים בלתי משובדים. הגאולה היא כבר לא רק גאולת השיבוד במובן הפיזי, אלא הגאולה הרוחנית, הגאולה הזאת שאומרת בעצם שלא תהיה להיותם חופשיים בלתי משובדים במובן הנפשי, כן? שלא תהיה נפש שפלה, אדם שהוא עבד, כן? נפשו שפלה, נפשו אדם ששקוע בשעבוד ונמצא שם, אז גם הנפש לא נמצאת שם. כמו שאמרנו, זאת גם הסיבה שבגללה, בגלל שהנפש נמצאת בתוך השעבוד והוא שקוע בתוך זה, אז זה גם, המציאות הזאת יוצרת מצב שבו הוא לא יכול להגביע את הראש מעל המים ולבחון. ולכן הגאלתי הוא בעצם להיותם חופשיים בתיאור. קודם כל, להסיר את תחושת השעבוד, להסיר את השפיפות הזאת של העבדות, השפיפות הנפשית של העבדות. כמובן, אחרי שאתה מסיר אותה, השאלה איזה תוכן אתה יוצג לתוכה. זאת שאלת המפתח. וזה, ולקחתי אתכם לי לעם, זה הלשון הרביעית, ולקחתי אתכם לי לעם, הוא לעם נימוסי ולאומי במשטר וסדר, והשם עליהם למלך. יש פה נימוסי. מה זה נימוסי? איך אנחנו מסבירים את המושג נימוסי בדרך כלל? מה? כן, התנהלות חברתית עם סדרי חברה, זאת הכוונה, כן? התנהלות נימוסית, הכוונה שיש לו נימוסים, זה כללי התנהגות של אנשים בתוך חברה תקינה, בתוך חברה שרוצים לחיות זה עם זה, שאין איש את ראו חיים בלעו וכיוצא בזה, כן? זה התנהגות נימוסית. אז כללים לעם נימוסי, לעם שיש לו כללי התנהגות מסוימים, יש לו גם לאומיות, דהיינו מאפיינים, של הלאום שקשורים לקבוצה הזאת, לקבוצה האתנית הזאת, שיש להם גם זיקה מעבר לנימוסים שהם יכולים להיות אוניברסליים, יש גם צדדים לאומיים של האומה, במשטר וסדר, כמו שאמרנו, וכמובן, וגאלתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, שכאן הנימוסים האלה, והמשטר והסדר הזה, והצדדים הלאומיים, כולם מכוונים כדי להמליך עלינו את קודש הבריחו, והשם עליהם למלך, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם ללוקים. זה פחות או יותר כשהוא מסביר את ארבע לשונות הגאולה, דהיינו, בעצם יש כאן איזושהי תמונה כוללת. כן, התמונה היא שהקדוש ברוך הוא מודע לכך שהמציאות של ישראל במצרים, המציאות השעבודית, המציאות של הקושי השעבוד, היא זאת שגורמת להם להיות במציאות של דעות נפסדות ושל עבודה זרה ודעות מושחתות. כן? אז הקדוש ברוך הוא מוציא גוי מקרב גוי, כדי לאפשר את היכולת להיות במקום אחר, וכמובן, ההצלה מן המוות, זה הצלה פיזית כפשוטה, ואז יש לנו הגאולה שהיא לגאול את הנפש מתוך התחושה של העבדות, אותה נפש שפלה, כשהמגמה היא כמובן אחרי שאתה גואל את הנפש מתוך העבדות הזאת, אז לצקת לתוך הנפש הזאת, לצקת לתוך הוויית הקיום הישראלית את הנימוסים, את כללי ההתנהגות האוניברסליים, את היסודות הלאומיים, שכל זה כמובן נועד להמליך את קודשא בריך הוא עליהם, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. זה החלק הראשון של הדברים. אבל כאן הוא עובר וממשיך את הקו, כשהוא בא לדבר על הזיקה של ארבע לשנות הגאולה, וכולנו יודעים שהגמרא אומרת שחזל תקנו ארבע כוסות בלילה הזה כנגד ארבע לשנות של גאולה. אבל זה לא רק ארבע כוסות נגד ארבע לשנות של גאולה, כיוון שארבע כוסות, כל כוס יש לה מאפיינים משלה, זה לא סתם ארבע כנגד ארבע. ארבע כוסות של נועדו או שקיימות בליל הסדר, הם בעצם כל אחת יש לה מאפיין משלה. מה שהוא ירצה לעשות בשלב הבא זה להקשר בין המאפיינים הייחודיים של כל אחת מן הכוסות עם הלשונות של הגאולה שדיברנו עליהן. אבל בואו נדבר קודם כל על המאפיינים של הכוסות, ואחר כך נראה כיצד הוא בונה את המהלך הזה שלו. הגמרא אומרת שכשתקנו ארבע כוסות, ארבע כוסות תקנו חזל דרך חירות, כל אחד ואחד נעבד במצווה. היינו כל כוס מיוחדת למצווה מסוימת. דהיינו, ארבע כוסות, כפי שאנחנו יודעים, הכוס הראשונה היא כוס של הקידוש, כן? היא כוס של קדושת היום. הכוס השנייה היא כוס של מה שנקרא כוס האגדה, שקשורה לברכת הגאולה. ברוך אתה השם גאל ישראל, שותים את הכוס השנייה. הכוס השלישית היא מברך על מזונו, אומרים שם את ברכת המזון. והכוס הרביעית כמובן קשורה להלל. כן, רביעי אומר, גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר. בסדר? זה הכוס הרביעית. זאת אומרת, יש לכל כוס, יש לה תפקיד. זה לא סתם ארבע כוסות, אלא חזר, אחרי שתקנו את הרעיון של ארבע, אז נתנו לכל אחד מהכוסות זיקה ייחודית. קידוש, סיפור יציאת מצרים, אם תרצו, זה ברכת גאולה, זה הכוס השנייה, והכוס השלישית היא ברכת המזון, והכוס הרביעית היא כמובן הלל והשיר. לא ניכנס כרגע לדיון על היחס בין המושג הלל למושג שירה, אני מקווה שאתם מכירים. מכירים את הדילמה בנוגע להלל זה שאנחנו אומרים בלילה אם הוא הלל או שירה, אבל שאלת היחס ביניהם לא מכירים? טוב, לא, לא, לא נעריך בזה כרגע, רק נזכיר שרב היי גאון, כשהוא שואל את השאלה למה לא מברכים על ההלל בלילה הזה, התשובה שלו היא שאין אנו קוראים אותו בתורת קוראים, אלא בתורת אומר שירה. זאת אומרת, הוא מבדל בינו לבין הלל כשירה, ונראה, אם זה ייכנס כאן, ייכנס, אם לא, אז יש לנו חוב, אולי בעזרת השם, כשנתקרב יותר לפסח, אז נקדיש שיעור לנקודה הזאת, ונתייחס לזה בצורה יותר ישירה. בואו נלך עכשיו אל דבריו. אז כמו שאמרנו, ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה, כשכל כוס מאפיינת איזשהו יסוד אחד, מרכיב אחד במרכיבי הלילה, וכרגע המשך חוכמה רוצה לקשר ביניהם. בואו נראה את מה שהוא אומר לנו כאן. דלת כוסות כנגד דלת לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. כוס ראשון, קידוש. דישראל מקדשי זמנים. וכמו שאמרו, החודש הזה לכם. יהויין ירושלמי ראש השנה. בירושלמי ראש השנה כתוב, לכם, אם קריתם אותם, הם מועדיי, ואם לאו, אינם מועדים. ויש אפילו מדרשים נוספים על העניין הזה, רק אני אזכיר למשל, שכתוב שם שמלאכי, יש אחד המדרשים שספר, מלאכי השרת באים לפני הקדוש ברוך הוא ושואלים אותו, אי מתי ראש השנה ויום הכיפורים? אומר להם הקדוש ברוך הוא, לי אתם שואלים? בואו אני ואתם נרד לפמליה של מטה, ונשאל אותם אי מתי ראש השנה ויום הכיפורים. דהיינו שכל קדושת המועדים, כן, ישראל תקדשינו לזמנים, כן? כל קדושת המועדים תלויה בקדושת, בזה שעם ישראל. אז זה מה שאומר כאן, כל ראשונה קידוש, דישראל הם קדשי הזמנים, וכמו שאמרו, החודש הזה לכם, יהיו יין ירושלמי, ומתי? כשהם קדושים. כן? מתי עם ישראל יכול לקדש? כמובן, גם בברכה מקדש ישראל והזמנים, אנחנו אומרים את הנסוד הזה. הקדוש ברוך הוא מקדש לישראל, שהם מקדשים לישראל. הקדוש ברוך הוא מקדש ישראל, דקדשינו לזמנים. כך אומרת הגמרא. כן? ולכן, כדי שעם ישראל יוכל לקדש את הזמנים, הוא צריך קודם כל להיות קדוש בעצמו. ומתי? כשהם קדושים. ושמח, קדושים תהיו לעריות. שבכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. וגדולים ממלאכי השרת, דהיינו עם ישראל, כן? הם עולים על מדרגת המלאכים, כי המלאכים הם קדושים בעצם הווייתם, אבל עם ישראל, כדי להיות קדוש, הוא צריך לפרוש מן העריות. זה דבר שלא קיים, אין להם קנאה ושנאה ותחרות ותאווה וכולי אצל מלאכי השרת. לכן הקדושה אצלם היא פשוטה והיא טבעית. אצל עם ישראל, כדי להיות קדוש, הוא צריך לפרוש מן העריות, הוא צריך לגבר על התאוות, צריך לגבר על יצר העריות, ואז להתקדש. מובן? לכן, עם ישראל הוא יותר מן המלאכים. שבכל מקום, זה כבר היה לנו, שנאמר בהם שתי קדושות, והתקדישתם והייתם קדושים. כן? כי המלאך הוא קדוש, בצד עצמו. אבל עם ישראל צריך להתקדש, להיות קדוש. זה אתגר. ואולי זאת אחת הנקודות שכדאי להעיר במאמר מוסגר, מה שקורח טען שם, כל העדה, כולם קדושים, תוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? לכאורה קורח צדק. כן, הקדוש ברוך הוא אמר, קדושים תהיו, נכון? והוא צדק, כן? במה הוא טעה? שלא כתוב שם בתורה, לא כתוב שעם ישראל הוא עם קדוש. יש מקום בתורה שכתוב עם ישראל עמודות, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, אבל לאורך כל הספר שמות וגם ספר ויקרא, כל הזמן הדגש הוא, כן? ואתם לי ממלכת כהנים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, קדושים תהיו, והתקדישתם ואתם קדושים. שזה האתגר שמוצב. זאת אומרת, עם ישראל יכול להיות קדוש, זה תלוי באתגר הזה להתקדש. כן? בעוד שקורח רואה את זה כעובדה, ואז אם זה עובדה, לא צריך, אבל אם זה אתגר להיות קדוש, אז ברור למה צריך מנהיגים לפני המחנה. כן? מדוע תתנסו על כל שם? צריך נשיאים כדי ללמוד איך להתקדש. זה התגובה כנגד קורח. היינו, והתקדישתם והייתם קדושים, היינו שהם מקדשים את הזמן. ולכן, כשהיו גדורים מן העריות במצרים, שלכן ייתכן והוצאתי, שאם לא כן, איך יכול להוציא בני נוכרית כמותה, וכמו בבית שני, ונקראים קדושים מקדשי הזמנים. זה הקשר שהוא עושה בין הקוס הראשונה ללשון הראשונה של הגאולה של והוצאתי. ופה הוא מכניס גורם נוסף לבוצאתי. עד כאן דיברנו על בוצאתי, זה לבוא, לקחת לו גוי מקרב גוי, ואלה גויים ואלה גויים וכו', ונראים אותו דבר. אבל אמרנו שהקדוש ברוך הוא שם את קושי השעבוד כחלק מן המשקל. זה מה שראינו בדברים שכותב בפרשה הקודמת. כן? שהוא לוקח את קושי השעבוד כמשקל, והוא מבין את המניע. למה הם נמצאים בתוך שפל המדרגה הזה? בגלל השעבוד. בואו נוציא אותם מן השעבוד. כאן הוא מדגיש שגם כשנמצאים בתוך השפל הזה, הם בכל זאת שומרים על בידול מסוים. והבידול שהם שומרים עליו זה שהם גדורים מן העריות. בתוך המדרשים שמדברים על, בזכות, אתם יודעים שיש מדרשים שמדברים על בזכות שלושה דברים, נגאלו יסיים יסיים, בזכות ארבעה דברים, יש כל מיני מדרשים שונים, אבל אחד מן הדברים זה שלא נחשדו על העריות. וכשנמצאים במצרים זה מאוד משמעותי. כי אם יש משהו שמאפיין את האומה המצרית, מה הוא? זה אנחנו לא מנחשים. בדוק, ויקרא פרק י"ח, כמעשה ארץ מצרים אשר אני מוציא אתכם משם, לא תעשו. כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם, לא תעשו. חוקותיהם לא תלכו. כן? העריות או התמיעה, ההתאמות בעריות, כן? זה הדבר הזה. בני ישראל היו עובדי עבודה זרה שם, היו עם דעות מושחתות, כן? אבל קדושת המשפחה, הקדושה הזו של להיות גדורים מן העריות, כן? זה נשמר. גם בתוך התומעה, גם בתוך זה, נשמר איזשהו דבר שמבדל את עם ישראל מן הסביבה. זה מה שאומר כאן, שלכן ייתכן והוצאתי, שאם לא כן, איך יכול להוציא בני נוכרית כמותה? אם זה זהות גמורה, אם כבר זה שקיעה, זה מה שבחומר מיני מקומות מדברים על זה שהם היו שקעו בממתת שערי תומעה, ואם היו נופלים לשער החמישים, כבר אי אפשר להוציא אותם, כי אותה נקודה שמשאירה את הבידול הזה, כן? והבידול הזה קשור עם יסוד של קדושה. כי זה שהם לא חשודים על הרעיות, לא שקועים ברעיות, שהם גדורים ברעיות, זה מבטא את תחושת הקדושה שמבינים שבניגוד, הרי מה היסוד של איסורי הרעיות שיוצרים את הקדושה? זה בדיוק מה שמבדיל את האדם מן הבהמה. הבהמה אין לה מושג של זה, הם בהמות נבעלות לכל יצור ואין להם שום מחויבות של איזשהו נאמנות לברית, לזוגיות במובן הזה. כן? והנקודה הזאת של קדושה, שמבינים שיצר הרעיות הוא לא רק יצר שצריכים לספק אותו. כן? כי הוא קיים וצריכים לספק אותו. ואז לכן אצל בהמות זה קיים בצורה חופשית. אלא כאן יש מגבלות, כי אני מבין שהזיקה הזאת של הרעיות, כן? היא זיקה שקשורה לעולם של קדושה, כן? של מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקדושים וכו'. זה המושג של קדושה. וכשאומה גדורה מן הרעיות, היא מביאה לידי ביטוי את רעיון הקדושה הזה. ובזה עם ישראל מתקדש. אם כך, הוא אומר, עם ישראל שהוא מתקדש, כן? הוא יכול גם לקדש את הזמנים. לכן, הווצאתי הוא בזכות אותה תחושה בסיסית שנשאר סממן של קדושה בתוך עם ישראל, גם כשהוא בתוך עבודה זרה, בתוך הדעות המושחתות שבתוך מצרים, אבל נשאר סממן מסוים של קדושה, שהוא הגדירה מן העריות, שהוא מאפשר את הקדושה הבסיסית הזאת, וכנגדו יש את הקוס הראשונה, שהיא קוס של הקידוש, כי עם שיש לו קדושה יכול לקדש את הזמנים, כן? וזה מה שנאמר כאן, לכן זו הזיקה שהוא יוצר בין הקוס הראשונה ללשון הראשונה, של לשונות הגאולה. טוב, בואו נגנוב ברשותכם עוד לשון אחת, את השאר בשבוע הבא בעזרת השם נמשיך בפסקה הזאת, כדי לראות תמונה שלמה של העניין. בואו נראה רק עוד את הלשון הבא. והצלתי, ייתכן להציל כשנוכרי רודף אותם, ומציל אותם מן הגייס, אבל לא כשהם רודפים זה את זה. שלא גילו מסתורין שבהם. זה אחד הדברים שנאמרו שם, שבזכותם נגאלו ישראל ממצרים. כך מובא במחילתא דרבי ישמעאל. רבי אלעזר אליעזר הקדר אומר, קדר אולי הכפר, לא, זה מה שכתוב כאן. וכי לא היה בידם של ישראל ארבע מצוות שאין כל העולם כדאי בהם, שלא נחשדו על העריות, ולא על לשון הרע, ולא שינו את שמם, ולא שינו את לשונם. אז יש עריות, לשון הרע, שמם ולשונם. כאן כמובן הוא רוצה לקשר את הלשון השנייה עם ענייני לשון הרע. שלא, זאת אומרת שהייתה בתוך העם עצמו, הייתה לכידות. אפשר, תמיד יש גורם זר, גורם חיצוני שמאיים, זה הגויים והנוכרים, שמאיימים על עם ישראל, כן, מסכנים אותם, כל הבן הילוד, או בתוך העבודה מאיימים עליהם, אבל בתוך עם ישראל, המציאות הייתה מציאות של, לא מסרו מסתורין שלהם, דהיינו לא סיפרו לשון הרע. ואז הוא אומר כאן, וזה רומז אל כוס ברכת המזון, שעיקר המלשינות הוא בא מהיעדר אמונה בהשגחה, ומחסרון הסתפקות. בדרך כלל כשיש לך לא תלך רכיל בעמך, מתחילים רכילות וכל זה, זה כשאין אמונה בהשגחה, כשאתה לא מאמין שכל אחד יש לו את שלו, וכל אחד יש לו מה שמגיע לו וכו'. כן? ואז אתה מתחיל לייצר תחכים, הרי מה זה כל התחכים האנושיים? אתה אומר, זה עושה ככה וזה עושה ככה, כי אתה רוצה למקנה, וכל המושגים האלה, הם אלה שיוצרים את ההרס החברה, את הריקבון החברתי. זה בדיוק איסור לשון הרע, זה כדי לשמר את המרקם החברתי בשלמותו. וכאן הוא אומר, ברכת המזון הוא שמאמין בכל, שכל אחד ניזון מהשם יתברך, זה עיקר ברכת המזון, כדי לדעת שכל מה שיש לנו בעולם הזה, אדם כל מה שהוא נהנה מן העולם הזה, הוא נהנה מן הקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה בדיוק חלקנו שהוא מעניק לנו, ומההסתפקות שמדקדקים על עצמם כזית וחבצה, הם מוכנים להסתפק גם, הקדוש ברוך הוא אומר, ואכלת ושבעת, הם מוכנים להסתפק גם בפחות, העיקר להבין ש... מידך נתנו לך, כי אדם יכול לאכול כמויות גדולות ולאכול מזבחי מתים, יכול להסתפק במועט, כמו שהחזל אומרים בסביב פרשת בהר, סביב מצוות השמיטה, כן? ואכלתם לחמכם לסובע, מה אומרים חזל שם? אוכל כמעה ומתברך במאה. דהיינו, אפילו אכילת כמעה מתברך במאה ברגע שאדם מסתפק במועט, כי הוא מבין שעיקר המזון זה מעט הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מרגיש את הזיקה הזאת. זה מה שאומר כאן, בויצלתי. והצלתי היכולת ההצלה, הקדוש ברוך הוא יכול להציל, כן? כשיש לכידות פנימית ויש אויב חיצוני, אז אם יש לכידות פנימית מול אויב חיצוני, אפשר להציל. כשיש ריקבון פנימי, אתה לא יכול להציל, כן? כי אם יש יד איש באחיו, כן? אז תעזוב את הגוי מסביב, כן? באותם רגעים שיש איזשהו מאבק פנימי, כן? אז חלילה יכולות להיות מלחמות האחים, יכולות גם לזמן את האויב מבחוץ. תראו מה שקרה בבית שני, בסוף ימי בית שני, שמלחמות האחים של מלכות בית חשמונאי, כן, הביאו עלינו גם את הרומאים לכאן בהזמנה אישית שעשו, כן? וזו הנקודה הזאת של ההצלה יכולה להיות, כן? כשיש לכידות פנימית. והלכידות הפנימית הזאת קשורה באותה נקודה של מבינים שאנחנו חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, והוא המספק את כל הצרכים וכולי, ממילא אין עניין להיאבק זה בזה, כשיש עניין בזה, הוא רואה את ברכת המזון כקשורה לזה, ולכן ההצלה קשורה אצלו עם כוס ברכת המזון. טוב, נעצור כאן, בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא.